חזרנו לדוקטור רמי בן ישי, מחבר הספר סינרגיה ארגונית, וראש מרכז סינרגיה, איך תפיק יותר מהמשאבים הקיימים. אנחנו תכף נדבר באמת על עולם העבודה, אבל רק רציתי לשאול, אתה אומר סינרגיה זה מה שנוצר כשכל אחד תורם את השונה שבו. אבל אולי עדיף בעצם שאנשים דומים יעבדו או יהיו יחד או ייצרו משפחה יחד כדי שיהיה פחות קונפליקט ויהיה פחות איום ואז הגבולות יהיו פחות חשובים. מה אתה אומר?
קודם כל, אחד הדברים שאני מנסה להנחיל דרך גישת הסינרגיה, זה מציאות שהיא לא מציאות של או-או. בתרבות המערבית אנחנו נורא אוהבים מציאות של או-או. או שיש סינרגיה, או שאין סינרגיה. או שיש שונות, או שיש דמיון. ודווקא במזרח, אני למדתי פעם סמסטר בתאילנד, ומאוד נחשפתי לזה. ואולי זה משהו שגם משפיע עליי ברמה האישית, אבל הם מאוד תרבות של גם וגם. פחות של או-או. וזה לא או שאנחנו דומים או שאנחנו שונים.
נכון.
אז דיברנו על גבר ואישה, וברור שגבר הוא שונה מאישה. ואם נלך קיצונית לדיכוטומיה הזאת שאת מציגה, אז יש משפחות רק של גברים, אבל רוב המשפחות עדיין הן משפחות של גבר ואישה. רוב המשפחות עדיין עושים את הילדים ביחד. אז ברור שיש פה איזשהו מקור של שונות. אפשר לשאול, האם נכון שהם יהיו במאפיינים אחרים, דומים או שונים? זו שאלה לא פשוטה. בוודאי שאם השונות תהיה מאוד קיצונית, זה יקשה על הזוגיות. זה יקשה על העבודה בחברה. ואם באמת ניתן דוגמה מהנהלה של חברה, כל חברה שהיא. בהנהלה של חברה יש לנו אנשים שבאו מדיסציפלינות שונות, ממקצועות שונים, למדו תארים שונים, עסקו כל הקריירה שלהם בדברים שונים, וברור שהם צריכים לייצר סינרגיה. הרי חברה זה לא רק למכור, חברה זה לא רק לייצר, חברה זה לא רק לפתח, זה הכל ביחד. והביחד הזה, זו אותה סינרגיה שהם חייבים לייצר. עכשיו, אחת הבעיות של ארגונים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד גישות לאבחון ארגוני, אחת הבעיות של ארגונים זה שמנהלים מנציחים את עצמם. הם מגייסים אנשים שדומים להם. ואז למשל, אם יש מנהל שהוא מאוד דייקן ופדן בזמן, ונכנסים אליו רק דרך המזכירה, והוא מגייס עובדים כאלה, לארגון הזה יהיה מאוד קשה במחקר ופיתוח. כי במחקר ופיתוח לא תמיד אפשר לדייק כל כך בזמן. מחקר ופיתוח אוהבים לשבת ליד בקפיטריה או ליד הברזייה, ולדבר ביחד ולא להיכנס דרך המזכירה. ואז הרבה פעמים בארגונים אנחנו צריכים בכוח, כי זה לא הנטייה הטבעית שלנו, למצוא אנשים שהם שונים מאיתנו. אני אתן דוגמה, דוגמה קטנה שתסביר את זה. אני יצתי פעם למפעל קיבוצי, שכל חברי הנהלה שלו היו חברי קיבוץ, ואנחנו כולנו יודעים, גם מי שלא מכיר את זה, את המציאות הזאת לעומק, שזו תרבות מאוד מסוימת, והם גם היו קבוצה מאוד מגובשת, גדלו ביחד, אכלו מאותו מסטינג באותו חדר אוכל, הילדים שלהם חיים ביחד. והם נאלצו לקבל לשורותיהם מנהל מחלקת פרויקטים. במקרה זה היה מישהו שהוא לא היה חבר קיבוץ, אבל הוא היה איש מקצוע מעולה. והם לא הצליחו להכיל אותו בתוך ההנהלה שלהם. וזה הגיע למצב שקונפליקטים בלתי נסבלים, הם ממש חיבלו בעבודה שלו. כשאני נכנסתי לארגון, אמרתי להם, אני רק מבקש דבר אחד, אל תפטרו אותו לפני שאנחנו מתקדמים בעבודה לסינרגיה. כי היה ברור להם שהם זקוקים לו. ומה קרה? הם פיתרו אותו. ומחלקת הפרויקטים שהייתה כל כך חיונית, לא אוישה, וזה גרם לנזק ארגוני עצום. וכל זה למה? מפני שהם לא יכלו להכיל מישהו שהוא איש מקצוע מעולה, שהוא תרם המון לארגון, בגלל שהוא היה שונה מהם במאפיינים מסוימים. במקרה כולם היו גברים באותה הנהלה. גם הוא וגם האחרים. כן, זאת אומרת, לא הייתה את השונות הזאת. ומבחינה ארגונית זה פשוט היה אסון. זה ממש היה אסון לארגון. וזו דוגמה שממחישה שזה נורא נחמד להיות דומה, זה מאוד מקל עלינו, אבל זה לא מאפשר סינרגיה במקום שאנחנו עיוורים. הרי כל אחד מאיתנו יש לו עוצמות, אבל נכון. העוצמות שלו זה גם החולשות שלו, כי אין לו את המשלים של העוצמה.
נכון.
ואז במקום שהארגון, והארגון יכול להיות מבחינתי משפחה, והארגון יכול להיות קונצרן ענקי, באותו מקום שחסר את המשלים שלי, אם אני לא אדאג להביא אותו, אם זה בתור סגן, אם זה בתור להבין שחברי הנהלה הם צריכים להיות שונים, לדאוג להכיל אותם, לדאוג שהם ירגישו מספיק נוח, ולא ירגישו זרים בארגון שלהם.
אז תגיד, שאלה, איך אתה פותר, ושוב, גם בארגון וגם במשפחה, את בעיות האגו? כלומר, אגו, זאת אומרת, אני באה עם המנגנונים שלי, עם הצורך שלי, נניח, בשליטה, עם החרדות שלי, עם התינות שלי, עם הכעסים. כלומר, האגו...
מבעבע.
המבעבע, מעולה, זאת המילה. איך אתה... איך אנחנו מסתדרים עם זה? או מה יש לך להציע לנו כדי להתמודד עם זה?
אני אפילו אוסיף עוד משהו. האגו הרבה פעמים מוביל אותי בארגונים לפעילות על חשבון חברים אחרים בארגונים, כי אני רוצה לקדם את עצמי.
נכון.
זאת אומרת, אני רוצה לקדם את עצמי בקריירה, אני רוצה לקדם את עצמי בתפקיד. אז פה יש שני שלבים מאוד מובהקים בעבודה, לפי תפיסת הסינרגיה. ההיבט הראשון, או השלב הראשון, הוא דווקא לעבוד על הפחדים. ומאוד להיזהר מכותרות. תפיסת הסינרגיה, אני לפעמים בחצי הומור, אומר, זה תפיסה של 50 גוונים של אפור, 50 גוונים של סינרגיה. זה לא או שיש סינרגיה או שאין, אני חוזר למה שאמרנו קודם. אם אני מבין מאיפה נובע הפחד, אני אתן פה דוגמה מאוד מעניינת דווקא של גבר ואישה. אני עבדתי פעם עם חברה מאוד גדולה, שמנהל מערכת המחשוב, במקרה הייתה אישה, זה לא תפקיד כל כך שגרתי לנשים, וכל מנהלי הפרויקטים שהיו כפופים לה, היו גברים. והיא דיברה איתי הרבה מאוד על הנושא הזה של אגו, היא אמרה שמאוד קשה לה. הדבר הראשון שעשיתי, זה קודם כל, יש איזושהי אמפתיה שנוצרת בין לקוח לבין יועץ. אבל אחרי השלב של אמפתיה, הרי זה לא מספיק שתפקה לי על השכם, אנחנו צריכים
אמפתיה,
לעשות פה.
אמפתיה, אנחנו רק נגדיר את זה, ובשל מי שלא כל כך מבין את מהות המושג, אמפתיה זה בעצם יכולת לחוש את השני, לחוות את הזולת.
ושוב, אני כמר סינרגיה, או כדוקטור סינרגיה, אני לפעמים מחדד, אמפתיה זה יכול לגרום לשני שמבינים אותו. יכול להיות שאני מאוד מבין אותו, אבל הוא לא מרגיש ככה.
עוד יותר. לתת לשני את הרגשה שמבינים אותו.
אז עם אותה לקוחה, למשל...
אתה חידשת לי משהו קטן. כן.
הייתי צריך לתת לה את התחושה שאני באמת מבין אותה. ושוב, זה עניין, אני פה גבר ואישה, כאילו... בצד של הגברים, במרכאות.
כן.
אחרי שנוצר איזושהי תחושה של אמון שמבוססת על זה, שאוקיי, אני מבין את המקום שלך, אני מכבד אותו, שאלתי אותה, למה לפי דעתך הם עושים את זה?
כלומר, מתנקלים אליה או...
זה לא היה ברמה של התנקלות, זה היה יותר ברמה של קושי לקבל ממנה הוראות פעם אחת, אבל מה שעוד יותר הפריע לה, כי על זה היא למדה להתגבר. מה שיותר הפריע לה זה דווקא האגו שלהם, או המצ'ואיזם שלהם, כלפי הלקוחות של לקוחות פנים, מנהלי מחלקות למשל באותו ארגון, שבונים להם איזו תוכנה חדשה, ומתנסים עליהם, שוב במין תכונה כזאת, אני ואפסי וכו'. וזה דווקא יותר הפריע לה. ואני קודם כל איתה, אחר כך כמובן שגם איתם, אבל מכיוון שזו הייתה עדיין שיחה ראשונית, לפני שהתחלתי לעבוד איתם, שאלתי אותה למה הם עושים את זה. והיא העלתה, החלה לקבל דוקטורט במקומי, היא העלתה ממש סיבות אמיתיות, וזה נורא חשוב לי שהלקוח יעלה אותם. כי שוב, הוא רואה את זה אחרת ממני. אני לא, זה לא חוכמה שאני אבוא עם החוכמה שלי, אני צריך להצמיח את החוכמה שלו, כי הוא יישאר איתה אחר כך, בארגון אחרי שאני אלך. והיא דיברה על קושי שלהם אולי עם דמות אם, או עם דמות אישה, היא דיברה על דברים ממש כמו פסיכולוג. וברגע שזה הפסיק להיות אני והם, זה בן אדם מול בן אדם. זה פחד מול פחד. ואז דיברנו קצת על הפחדים שלה. מאיפה היא חווה את הקושי הזה? ואז כמובן שאני אדבר איתם, או עם כל אחד מהם לחוד. אחד הדברים, למשל, שכשיש אגו, אגו במושגים שלי זה בעיקר פלישה.
אוקיי.
בגלל שיש לי אגו, אני פולש אלייך.
אני רוצה כוח. אני לא,
אני, כל פעולה בכוח היא פלישה, במושגים של תפיסת okay. הסינרגיה. אנחנו חיים בעידן שמאוד מחצינים החוצה את האגו. אני ואפסי, ומה שבא לי וכו'. השיא של זה אולי, שמאוד פופולרי בימים האחרונים, זה הסיפור של השיימינג. כל מה שלא מתאים לי, כל מה ששונה ממני, כל מה שמאיים אצלי ואצל ילדים, רואים את זה מאוד חזק, כי הם לא יודעים לשים לעצמם גבולות. אז אני ישר מוציא לפייסבוק, ומשר פוגע, אני לא עוצר רגע לראות, אוקיי, הוא לא כמוני, אז מה? יכול להיות שבעולם הגדול שלנו יש מקום לו, ויש מקום גם לי. בעבודה שאני עושה, אני עושה בדיוק את ההפך. מאוד חשוב לתת לאנשים את החלל הבטוח שלהם, להביע דברים, הרבה פעמים אני מגיע מאנשים לדבר על דברים שהם לא דיברו עם בנות הזוג שלהם. שהם בוודאי לא דיברו עם הבוס שלהם, או עם קולגות שלהם. ואם אני אעשה את זה בקבוצה גדולה, הם לא יפתחו את זה. ואז אני הרבה פעמים צריך לעבוד איתם, איך הם מוכנים להעלות את זה. כי אני הרי לא עלה משהו שאמרו לי לא להעלות. ואם מצד שני זה יישאר כאיזה פינג פונג, ביני לבין איזשהו מנהל פרויקט בדוגמה שלי, או ביני לבינה, זה לא ייצר את השיפור. אנחנו צריכים ללמוד דרך, כן להציף את זה למעלה, אבל לא בצורה שמאיימת. אז אם אני חוזר לשאלה של אחרי אני מטפל באגו, קודם כל אני מטפל בסיבות לפחד, בסיבות לאגו. כשטיפלתי בסיבות לפחד ולאגו, אני מראה להם את הצד השני. אוקיי, אני באגו. ולאט לאט היום אנשים מבינים שאם אני מתנהל בכוחניות, ואם אני כל הזמן מתנהל במאבקים, בעולם ההייטק זה מאוד חזק, בעולם התוכנה זה מאוד חזק, בכל מקום שיש הרבה כוכבים שלא כל כך רגילים לשתף פעולה ביניהם, ויש הרבה תחרות, ויש הרבה פיתורים של עובדים שזה מאיים, ופה למשל אנחנו עולים הסיבה למה הם כל כך כוחניים. אז אם אני עובד על זה, אני עובד איתם גם על הצד של מה אני מפסיד. אני כל היום במלחמה. אני חוזר הביתה מוטש, כי זה שאני מפעיל אגו, זה שמולי לא תמיד הולך הביתה בוכה. הוא לפעמים מחזיר לי באגו בריבוע. ואז אנחנו בקונפליקט כל הזמן. וגם אם לא, הוא מתכנס. אם הוא כפוף אליי, אני מפסיק להפיק ממנו את המקסימום. בגלל זה אני קורא לספר איך להפיק יותר מהמשאבים הקיימים. אנחנו הרבה פעמים נמצאים במצב שלעובד יש הרבה מה לתרום, והוא לא תורם, בגלל שהוא חווה שפולשים אליו, בגלל שהוא חווה שהמנהיגים שלו לא מבצעים את מה שהם מטיפים אליו בפועל.
אתה יודע, זה מביא אותי למחשבה, שאולי אבל אנשים, אתה מדבר על הכוח של שיתוף פעולה. בוא אני רוצה להיות מה שנקרא The Devil's Advocate.
מצוין.
האם כל מה שקורה, אם אתה מסתכל על העולם, אם אתה מסתכל על המדינה, אתה מסתכל על מפלגות, אתה מסתכל על פוליטיקה, אתה רואה בעצם שאני צריכה לנשום עמוק לפני שאני אומרת, הכוח מנצח. אולי, השאלה אם, כשאתה מדבר על סינרגיה, השאלה אם אתה לא בא עם איזו תפיסת עולם תמימה.
אוטופית.
אוטופית, כי מה שאנחנו רואים בעולם זה, אתה אומר, אנחנו בשלב, אנחנו מבינים ששיתוף פעולה חשוב, אבל אולי אנחנו רוצים, כן, אני אעמיד פנים ששיתוף פעולה, אבל אני צריך כוח כדי לקבל את מה שאני רוצה.
זה מה שאני קראתי, ההבדל בין מה שמצעירים לבין מה שעושים בפועל. אין היום הנראה של ארגון שאני נכנס אליה ולא אומרת לי, אולי בגלל זה הם קראו לי, אלה שלא אומרים לא קוראים לי, אבל אצלנו נורא חשוב סינרגיה, ויש אצלנו המון סינרגיה וכו' וכו'. ובתכלס הם מכניסים אחד לשני. בעיניים שלי, אני ברשותך לא כל כך רוצה להמריא לפוליטיקה, כי באמת זה עולם מיוחד, למרות שאולי אני אגיד רק במשפט מאוד קטן, מי שמכיר את הפוליטיקה בפנים, רואה כמה הצעות חוק מובלות על ידי מפלגות בשיתוף פעולה סינרגטי להפליא, שהם חרדים ושמאלנים בגלל שזה אישו חברתי, שהם מימין ומשמאל בגלל שזה יש איזשהו אישו שמעניין, שזה ערבים והבית היהודי בגלל לא יודע מה.
נכון, אתה צודק.
ובסופו של דבר הם מגישים, ואז כמובן שיש את המאבק הנוראי של את מי מציגים ראשון ומי מרויין יותר לטלוויזיה וכו'. אבל בעשייה יש המון סינרגיה. ופה מאוד חשוב, אני חושב, למאזינים להבין, שוב, זה לא או-או. בכל סיטואציה יש את כל שבעת הדפוסים. וכשאני עובד לעומק עם ארגונים, אני מכריח אותם במרכאות לראות שיש עוד דפוסים. כי אנחנו, שוב, אנחנו נוטים להגיד, אצלנו הכל סינרגיה. או כשיש פלישה, יש פה פלישה נוראית. ואז השאלון מקמת, והוא נותן לך להגיד בכמה אחוזים, ואז פתאום אנחנו רואים שהפלישה הנוראית זה 10%. עכשיו, זה נורא. מעל 7% אני טוען שזה מחלה ארגונית. אבל זה כבר נותן לו את החוויה. אוקיי, מה שאני כל היום חוזר הביתה ואני אומר, פלישה, 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 יש פה סינרגיה. אז יש פה אגו, אם אני חוזר לשאלה של אח של האגו, שבשבילי זה פלישה. אבל אנשים לא מתנהלים רק מאגו. הם היו מתמוטטים אחרי יומיים, היו מאשפזים אותם. כמו שהם לא יכולים לגמרי לוותר על אגו, את כפסיכולוגית יודעת את זה.
לא, אתה אומר דבר יפה. כי אנשים, נכון, הנושא של שיתוף פעולה, כמו שאתה אומר, נותן באמת תחושה של מוגנות ואמון.
נכון.
ואתה מנית פלישה, אתה מנית גבולות, אתה מנית תשתוש. בוא אומר, לפני שאתה הולך, תגיד עוד כמה דפוסים.
איזה דפוסים עוד יש?
ארגוניים.
אז דווקא התחלנו עם הרעים ונגמר לנו הזמן. אז כמובן שדפוס הסינרגיה הוא דפוס מעולה. יש עוד דפוסים טובים של יחסי גומלין, שהם לא יוצרים בהכרח בריאה חדשה, ויותר קל להשיג אותם. אז באמת בעבודה שלי, אני קודם כל מצמצם את הדפוסים הקשים, או הרסניים, אם הם באחוזים גבוהים, כי מאוד קשה, את יודעת שיש המון לכלוך באיזה מקום, מאוד קשה לעשות נקי בלי להוציא את הלכלוך. אז קודם כל צריך קצת, נכון. קצת להוריד את, באמת את הדברים שמעיקים ושיוצרים המון קונפליקטים, ושגורמים לאנשים לסנות את העבודה שלהם, ואנשים מדברים במושגים מאוד קשים, ואז באמת אנחנו פנויים לייצר את הסינרגיה. אני רוצה רק לחזור ברשותך, דיברנו על הנושא של המניעים, אחרי שהבנו את המניעים, והבנו למה זה קורה, והצגנו לבן אדם שעושה את הפלישה, או את המפעיל התנהלות אגואיסטית, או מתוך אגו, אנחנו צריכים לייצר מנגנונים תומכים. אז אם זה במשפחה, אז יש לי את היום בשבוע שאני הולך לראות כדורגל עם חברים. זה מנגנון תומך. בארגונים זה קצת יותר מורכב, אבל אנחנו חייבים לייצר ארגונים שתומכים שיתופי פעולה. למשל, אני צריך להעריך עובדים על תרומה שלו לשיתוף פעולה. אני צריך לתגמל עובדים על שיתוף פעולה. אז אם זה בצד הכספי, ארגונים שמתגמלים אנשי מחירות רק על הצטיינות אישית, מעודדים תחרות. צריך לחשוב גם על תגמול צוותי. צריך לחשוב גם על תגמול של שיתוף פעולה. צריך לשווק ולספר על סיפורים של הצלחות של שיתופי פעולה בארגון. צריך לתת זמן ומקום לשיתופי פעולה. היה לי לקוח שיצר חדר זולה, קראו לזה. זה חדר שהעובדים היו באים לזרוק את עצמם, והם היו מדברים, והם היו שותים בירה, והיום זה קיים בהרבה מאוד ארגונים, וזה היה על חשבון שעות העבודה, ואף אחד לא מדד להם כמה זמן הם נמצאים שם. מפני שהגיעו למסקנה שהרעיונות הכי מוצלחים, והכירויות הכי מוצלחות בין יחידות ובין מחלקות, הם נוצרים בחדר זולה הזה.
איזה רעיון מקסים.
חדר זולה. זה המנגנונים. זאת אומרת, יש את העבודה בפרט ויש את העבודה בארגון. העבודה בארגון זה יותר על מנגנונים. היה לי לקוח
וואו,
שהיה לו...
אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? אנחנו כמעט חייבים לסיים.
נכון. אז מה אני עוד חייב לך?
לא, אתה...
למאזינים.
קודם כל, אתה נתת לנו איזה תפיסה רעיונית של לחשוב על עצמנו, גם אם אנחנו לא חלק מארגון מקצועי, איפה אנחנו מפעילים את היכולות הסינרגטיות שלנו, ולחשוב, אתה נתת לנו כמה כלים, פלישה, טשטוש, גבולות, קצת מודעות, האם יש לך איזה כותרת סיום כזאת?
יש לי כמה טיפים שאני אבוא עליהם בקיצור כסיום. קודם כל, לכבד שונות. אני צריך לכבד אותך, ואת צריכה לכבד אותי. זה לא אומר שאני מסכים לך, אבל אני מכבד אותך. שנית, זה להיות מוכן לתהליך, גם בזוגיות, גם בארגון. סינרגיה לא נוצרת בהבזק הסכמה. צריך לעשות פה תהליך.
כל דבר כזה שעכשיו אמרת, הוא נושא שלם.
הוא נושא לפגישה, אני כן. אבוא עוד פעם.
חייבים לסיים, זרוקים אותנו. דוקטור רמי בן ישי, סינרגיה ארגונית, אבל בכלל סינרגיה. איך תפיק יותר מהמשאבים הקיימים? בתחילת השידור אתה אמרת, יש דבר כזה שנקרא סינרגיה של האדם עם עצמו.
כן. זה, אני הבטחתי לעצמי שבספר המשך יהיה על זה פרק. זה הסינרגיה שאולי הכי קשה לעשות כן. אותה.
אוקיי, מסיימים, מסיימים. תודה, תודה רבה למיטל, תודה למלי, תודה להדס, ותודה לדוקטור רמי בן ישי, שבאת אלינו עם מושגים חדשים ומרעננים. להשתמע.
תודה, ורדה, תודה למאזינים.